שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קג, אנחנו מתחילים בשורה ה-17 מלמעלה. ראשית נזכר במהלך הגמרא בעמוד הקודם. הגמרא דנה על שליח ששינה ממה שאמר לו בעל המעות, שבמקום חיטין קנה במעות שעורין או להפך. כאשר ברייתא אחת אמרה שהשינוי בשליחות מקנה את הסחורה לשליח, ולכן אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו, וברייתא אחרת אמרה שאם היה הפסד בעסקה אז אם פחתו פחתו לו אבל אם הותירו, דהיינו שהעסקה הצליחה, הדין שהותירו לאמצע. ואמר רבי יוחנן שאין סתירה בין הברייתות, כי הברייתא הראשונה היא בשיטת רבי מאיר שאמר שינוי קונה, והברייתא השנייה היא בשיטת רבי יהודה שאמר שינוי אינו קונה. והשיגו במערב, עדיינו בארץ ישראל, על דברי רבי יוחנן, שלא ניתן להעמיד את הברייתא השנייה בשיטת רבי יהודה, שהרי מי הודיע לבעל החיטין בשעה שהוא מכר אותם שיקנה את החיטים לבעל המעות. הוא מספר את הגמרא, רב כהנא יהב זוזה אקיתנה, נתן כסף לקנות פשטן, ואומר תוספות שהגמרא בשלב הזה מבינה שרב כהנא עשה פעולת קניין, שהוא משך את הפשטן, אבל השאיר אותו כפיקדון אצל המוכר. לסוף, לאחר זמן, יקר קיטנה, התייקר מחיר הפשטן, וזבני מרוותי דקיטנה, ובעל הפשטן מכר את הפשטן במחיר החדש, על מנת ליתן את הדמים שהם לוקחים לרב כהנא. עתה לקמי דרב, בא רב כהנא לפני רב ושאל אותו, אמר לי, מה עביד? מה יעשה במקרה הזה? איזיל איש כזוזי? האם אני יכול ללכת ולקבל את הכסף עבור הפשטן? האם אין כאן איסור ריבית? אמר לי רב לרב כהנא, אי כי כזבני, אם בשעה שבעל הפשטן מכר את הפשטן, אמרי, אז הם אמרו לקונים, היי קיטנה דכהנא הוא, שהפשטן הזה שייך לך לרב כהנא, זיל שקול. לך תיקח את כספך, ואי בשעת המחר לא אמר בעל הפשטן שהפשטן שייך לך, לא תשקול. אין לך יותר לקחת מהם את הכסף, מפני שיש בדבר איסור ריבית. עד לכאן ציטוט דברי רב, ואומרת הגמרא, כמן פסק רב, לכאורה כבני מערבה, שחלקו על רבי יוחנן, דאמרי, מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה את החיטין לבעל מעות. ועל אותו משקל, הסיבה שיש איסור ריבית במעות, מפני שאם בעל הפשטן, שהפשטן של רב כהנא היה אצלו, לא הודיע ללוקחין שיקנו את מעותיהן לרב כהנא, אז רב כהנא לא זכה בהן, אלא בעל הפשטן. והרי בעל הפשטן קיבל מרב כהנא סכום מסוים, ולאחר זמן יוצא שרב כהנא מקבל סכום גבוה יותר, וממילא זה נראה כריבית. דוחה הגמרא ואומרת, אתו מי יאיב רב כהנא ארבע ושקיל תמני? וכי רב כהנא נתן לבעל המעות לדוגמה ארבע מעות ונטל שמונה? ועלו פשטנו הוא היה נוטל. קיטנה ממילא הוא די יקר. כל מקום שהיה שם הפשטן שלא היה, וממילא הוא התייקר בחזקתו. ובעל הפשטן שהפשטן היה מופקד אצלו, כאשר הוא מכר את הפשטן ללא רשותו של רב כהנא, מגזל גזלו. הם בעצם גזלו ממנו את הפשטן, ותנן, והרי שנינו במשנה בתחילת הפרק, שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. ובשעת הגזלה, דהיינו בשעת המחר, הרי כבר התייקר הפשטן, ומדוע אם כן אמר רב, שאם בעל הפשטן לא הודיע לקונים שהפשטן שייך לרב כהנא, אז אסור לרב כהנא לקבל את הכסף. והרי מה אכפת לנו אם קונה הפשטן יקנו או לא יקנו את המעות לרב כהנא? הרי בעל הפשטן צריך לשלם את כל דמיו של הפשטן ביוקר, כשעת הגזלה מדין גזלן. אמרי, לכן אמרו, הטעם אמנה הווי. ציור המציאות שנתן להם רב כהנא לבעל הפשטן מעות באמנה, זאת אומרת, הוא שילם להם מראש מתוך אמון, ולא היה להם פשטן לתת לו כאשר הם קיבלו את הדמים, והם יתנו עמו. שהם יתנו לו במשך כל השנה פשטן כשר הזול, והדבר מותר, כפי ששנינו במסכת בבא מציע, שאם יצא השער, דהיינו נקבע מחיר הפשטן, פוסקים שהמוכר ייתן לבעל המעות את הפשטן כשר הזה במהלך השנה, מפני שאף על פי שאין לזה המוכר פשטן כרגע, יש למוכר אחר לתת את הפשטן בזה השער. ולכן הכסף שנתן רב כהנא לבעל הפשטן לא נחשב כהלוואה, אלא כמחר. ולא משחי, ולמרות שלא משך רב כהנא לקיטנה את הפשטן בפועל, בכל זאת הפשטן שייך לו, ולכן אין כאן איסור ריבית. ורב לטעמי, ורב שאסר על רב כהנא לקחת את הכסף, במידה ובעל הפשטן לא הודיע לקונים שהפשטן שייך לרב כהנא, זה מפני שרב נאמן לשיטתו, דאמר רב, עושים אמנה בפירות ואין עושים אמנה בדמים, שעסקה מסוג אמנה שנותנים מעות על פי השער הזול של עכשיו, עושים רק בפירות, דהיינו, כדי לקבל פירות אחר כך בשער היוקר, אבל לא עושים את זה באופן כזה שכאשר יבואו הפירות לשער היוקר, ייתן לו המוכר דמים ולא פירות. מפני שבאופן כזה זה נראה כריבית, שהרי לאדם שמסתכל מן הצד נראה שהקונה נתן למשל שני סלעים לסוחר, ולאחר זמן הוא מקבל ממנו ארבע. ולפני שנקרא את המשנה, נרענן את זיכרוננו במושג אשם גזלות. אשם גזלות זה קורבן אשם שמביא הגזלן שהכחיש את הגזלה בתוספת שבועת שקר. שאמרה התורה, נפש כי תחתה ומעלה מעד בדוני וכיחש בעמיתו בפיקדון או ביצום את יד או בגזל או אשק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לכתוב הנה, והיה כי יחטא והשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לאדוני, איל תמי מן הצון בערכך, לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה ו. ואומרת המשנה, הגוזל את חברו בשווי מינימלי של שווה פרוטה, כי פחות מכך אין חובת השווה, ונשבע לו על שקר שאין הגזלה בידו, ולאחר מכן והודה שנשבע לשקר, הדין שיוליכנו אחריו אפילו למדי. מסביר רש"י, דאין לו כפרה עד שיחזיר את הגזלה לנגזל עצמו, דכתיב לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. ולא ייתן הגזלן את התשלום, לא לבנו של הנגזל להוליכו לנגזל, ולא לשלוחו, כך שאם יערה למעות אונס בדרך, חייב הגזלן להחזיר את הגזלה, כי זה לא נחשב השווה, עד שזה יגיע לידיו של הנגזל. אבל נותן לשליח בית דין. שתקנו חכמים שלא נחייב את הגזלן להוציא סכום גדול בהוצאת הדרך כדי להחזיר את הגזלה לנגזל, כי זה יכול לעכב אותו מלעשות תשובה, וזה נקרא תקנת השווים. ואם מת הנגזל, יחזיר הגזלן את הגזלה ליורשיו. ואם נתן לו הגזלן את הקרן, דהיינו את סכום הגזלה עצמה, ולא נתן לו את החומש שהוא התחייב לתת לו בעקבות שבועת השקר, או במקרה שמחל לו הנגזל לגזלן על הקרן ולא מחל לו על תשלום החומש, או שמחל לו גם על זה וגם על זה, חוץ מסכום קטן מפחות שווה פרוטה בקרן, אז במקרה כזה הגזלן אינו צריך ללך אחריו, כי מה שאמרה המשנה שהגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי, זה נאמר רק לגבי השבת הקרן ולא לגבי השבת החומש. אבל במקרה ההפוך, אם הוא נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן, או שמחל לו הנגזל הגזלן על החומש ולא מחל לו על הקרן, או שהוא מחל לו גם על זה וגם על זה, אבל חוץ משווה פרוטה בקרן, אז במקרה כזה, כן צריך הגזלן ללך אחריו כדי להשיב לו את הגזלה אפילו למדי. וממשיכה המשנה, אם לאחר שנשבע הגזלן לשקר והודה שהוא נשבע לשקר, ונתחייב עקב כך גם בתשלום קרן על הגזלה וחומש בנוסף לכך, ונתן לו את הקרן, אבל לא נתן לו את החומש, ונשבע לו על החומש שבועה שנייה שהוא לא חייב לו, למשל שנשבע שנתנו לו כבר, ולאחר מכן והודה שנשבע לשקר, הפכנו דף, אז במקרה כזה, הרי זה משלם חומש על החומש, מפני שלאחר שהוא התחייב בתשלום החומש הראשון, אז החומש הראשון הפך להיות בעצמו קרן, והיות שהוא כיחש ונשבע עליו לשקר, אז מלבד תשלום החומש הראשון שזה תשלום קרן, הוא מתחייב בנוסף לכך חומש מהחומש. וחוזר חלילה עד שיתמעט הקרן משווה פרוטה. שאם חזר ונתן לו את החומש הראשון, ואז נשבע וכפר בחיוב לתת את החומש השני, ולאחר מכן הודע שנשבע לשקר, אז הוא משלם חומשו וחומשו של חומש שני. וכן לעולם עד שיתמעט שווי הקרן של חומש, שלא יכפור לו אפילו שווה פרוטה. לדוגמה, אם אדם הכחיש שהוא חייב לחברו 32 פרוטות, והוא נשבע לשקר על הסכום הזה, ואחר כך הודע שהוא נשבע לשקר, אז בנוסף לכך שהוא צריך להשיב את הקרן, שזה 32 פרוטות, הוא מתחייב לשלם גם חומש מלבר, סכום של 25% מסכום הקרן. ואם לאחר מכן הוא כפר ונשבע לשקר שהוא לא חייב לשלם את אותם 8 פרוטות שהיו חומש מלבר, אז הן מקבלות מעמד של קרן שעליהם הוא נשבע לשקר, ולאחר מכן שהוא הודע שהוא נשבע לשקר, בנוסף לחובת ההשבה שלהם, הוא יצטרך להשיב גם חומש מלבר, שזה סכום של 2 פרוטות נוספות. ואם לאחר מכן הוא הכחיש ונשבע לשקר שהוא לא חייב את אותם 2 פרוטות, ולאחר מכן הוא הודע שהוא נשבע לשקר, אז בנוסף לחיוב לשלם את שתי הפרוטות, הוא יהיה חייב לשלם גם חומש מלבר, שזה סכום של חצי פרוטה. אבל כאן הלולאה עוצרת, מפני שעל סכום של פחות משווה פרוטה, אין חיוב של הוספת חומש, במידה והוא הכחיש ונשבע עליו לשקר. ואומרת המשנה, וכן הדין בפיקדון, שאדם ששמר על פיקדון, כפר בפיקדון, ואחר כך נשבע לשקר והודה על כך, גם הוא חייב באשם גזלות, משום שנאמר, נקרא בפנים, נפש כי תחתה ומעלה מעל בדוני, וכיחש בעמיתו, בפיקדון או בתשומת יד, או בגזל, או אשק את עמיתו, או מצא עבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר. ואומר רש"י, שאשק את עמיתו זה מי שאשק שכר שכיר, ותשומת יד הכוונה למי שכיחש בהלוואה. שבכל המקרים הללו, הרי זה משלם קרן וחומש, ובנוסף לכך מביא ואשם גזלות. ומלשון המשנה, גוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו שיוליכנו אחריו אפילו למדי, מדייק את הגמרא, שרק במקרה שנשבע לו אין, אכן אמרה המשנה שיש חובה שיוליך לו את הגזלה, אבל במקרה שלא נשבע לו, לא צריך להוליך אחריו את הגזלה עד שיביא אותה לידיו של הנגזל. ועל פי זה שואלת הגמרא מני, משנתנו כשיטת מי? היא לא כשיטת רבי טרפון ולא כשיטת רבי עקיבא. ועל פי גרסת מסורת הש"ס דתנן, שאת שיטותיהם שמענו במשנה ממסכת יבמות, אדם שגזל אחד מחמישה אנשים ואינו יודע מאיזה מהן גזל, וכל אחד מאותם חמישה אומר אותי גזל, הדין שמניח את הגזלה ביניהם ומסתלק. אלו דברי רבי טרפון. הוא מסביר רש"י במסכת בבא מציעא דף ל"ז, שהלשון מסתלק אין כוונת הדברים שהוא מניח בפניהם את הגזלה ושיסתדרו ביניהם, אלא הכוונה שתהיה הגזלה מונחת בידו עד שיתברר הדבר, והלשון מסתלק הכוונה סילוק הדין, שהוא מניח את הגזלה בפניהם בבית הדין, ואומר בררו של מי הוא, והוא ייטול את הגזלה, ובמידה והם לא הצליחו לברר למי הוא חייב את הגזלה, אז הגזלה נשארת ביד בית הדין עד שיבוא אליהו הנביא. רבי עקיבא חולק ואומר, לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה. כך שאם הוא רוצה לצאת ידי חובת השבת הגזלה, הוא צריך להשיב עד שישלם את הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה. כי לשיטת רבי עקיבא, צריך להשיב את הגזלה לידיו של הנגזל, ולא ניתן להסתפק בהנחת הגזלה לפני הנגזל, ולומר מי שזה שלא יתלנה. עד לכאן לשון המשנה, והיות שלא ראינו במשנה שיש תלות האם הגזלה נשבע או לא נשבע, שואלת הגמרא מני, משנתנו כשיטת מי? שהרי אם משנתנו כשיטת רבי טרפון, אז אף על גב דהשתבה הגזלן, אמר רבי טרפון שמניח הגזלן את הגזלה ביניהם ומסתלק. וזה לא תואם לדברי המשנה שאמרה שבמידה שהגזלן נשבע לשקר, יש עליו חובה להשיב את הגזלה לידיו של הנגזל. ואם משנתנו כשיטת רבי עקיבא, אז אף על גב דלא ישתבא הגזלן, אמר רבי עקיבא, שהוא לא יצא ידי חובת השבת הגזלה עד שישלם את הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה. וזה לא מסתדר עם מה שדייקנו מהמשנה, שאם לא נשבא הגזלן שבועת שקר, אז אין עליו חובה ללכת ולהשיב את הגזלה לידיו של הנגזל, אלא הוא יכול להסתפק בזה שהוא אומר לנגזל, תבוא תיקח את הגזלה ממני. אז אם כך, משנתנו לא מסתדרת, לא לשיטת רבי טרפון ולא לשיטת רבי עקיבא. מתרצת הגמרא לעולם משנתנו כשיטת רבי עקיבא היא. ומאיר רש"י, שדרך הגמרא לנסות להעמיד את משנתנו לעולם כשיטת רבי עקיבא, שהרי כל המקורות התנאיים נאמרו על ידי תלמידיו של רבי עקיבא. ולכן עליו נאמר, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. וכי כאמר רבי עקיבא, במשנה ביבמות, שהגזלן לא יוצא ידי חובת השבת הגזלה עד שישלם את הגזלה לכל אחד ואחד מאותם חמישה אנשים, היחד ישתבעו דקאמר. זה נאמר רק במקרה שאותו גזלן נשבע לכל אחד מהאנשים הללו שהגזלה אינה בידו. וזה תואם לדברי המשנה, שרק במידה והגזלן נשבע לשקר מוטלת עליו החובה להשיב את הגזלה לידיו של הנגזל, אבל לא במקרה שהוא לא נשבע לו. מה הייתה מה? מפני דאמר קרא, ביחס לגזלן שנשבע לשקר, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. שחובת נתינת הגזלה לנגזל נאמרה רק ביחס לגזלן שנשבע לשקר. ורבי טרפון לעומת זאת סובר, שאף על גב די השתבע הגזלן לשקר, בכל זאת עבוד רבנן תקנת, שהגזלן לא צריך להביא את הגזלה לנגזל, וזה משום תקנת השווים, כדי לאפשר לגזלנים לעשות תשובה. ולכן כאן במשנה ביבמות, שיש ספק מי מבין החמישה הוא הנגזל, עשו חכמים תקנה ביחס לגוזל, שכאשר הוא נשבע לשקר והודה על כך, היות שאין הנגזל כאן בוודאות, תקנו חכמים שיכול הגזלן לתת את הגזלה לשליח בית דין, והיא תישאר תחת ידם עד שיבוא הנגזל ויוכיח שזה שלו ויתלנו. ומביאה הגמרא ראיה להסבר הזה בדברי רבי טרפון דתניא, ששנינו בברייתא, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו החכמים, שאם הייתה הוצאה יתרה על הקרן, דהיינו שאם הגזלן צריך להוציא סכום גדול כדי להשיב את הגזלה לנגזל, והסכום הזה גדול אפילו מסכום הקרן שהוא צריך להשיב, לדוגמה, שהנגזל טס לארץ אחרת ועכשיו לטוס אחריו, הוצאות הטיסה יעלו יותר מסכום הגזלה עצמה, תקנו חכמים שמשלם הגזלן תשלום קרן וחומש לבית דין, וזה נחשב מבחינתו השבת הגזלה, ולכן הוא מביא אשמו ומתכפר לו. ורבי עקיבא, שחלק במשנה על דברי רבי טרפון, סובר שכי אבוד רבנן תקנת. מתי תקנו חכמים תקנת השבים לגזלן שנשבע? רק היכה דידע הגזלן למן גזלה, את מי הוא גזל, דקה מהדר לממונה למרי, שבמקרה כזה, לאחר זמן, יחזירנו בית הדין את הגזלה שבידיו לנגזל. אבל במקרה שהוא גזל אחד מחמישה אנשים, דלא ידע למן גזלה, שהוא לא יודע ממי הוא גזל, כך שגם אם הוא ישים את הגזלה כפיקדון ביד בית הדין, דלא הדר ממונה למרי, שבמקרה כזה בית הדין לא יחזירו את הגזלה לנגזל, אז לא עבוד רבנן תקנת. במקרה כזה לא תקנו חכמים את תקנת השבים, ולכן אמר רבי עקיבא שבמקרה כזה הוא צריך להחזיר גזלה לכל אחד מהאנשים, למרות שוודאי מדובר על הוצאה יתרה ביחס למה שהוא גזל. ועל ההסבר הזה שנחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון רק ביחס לגזלן שנשבע, אבל ביחס לגזלן שלא נשבע, מודר רבי עקיבא לרבי טרפון שיכול הגזלן להניח את הגזלה בפני אותם נגזלים, מקשה הגמרא שתי קושיות. קושיה ראשונה, מיתי ביקשה רבונה בר יהודה, שאומר את התוספתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על מקרה שלקח אדם, דהיינו קנה אדם דבר מאחד מחמישה אנשים, והוא אינו יודע מאיזה מהן הוא לקח. שכיוון שהוא לא גזל ואין בדבר איסור, שהרי הוא רוצה לקנות את זה, אז לא על מקרה כזה אמרה התורה לאשר הוא לא, שהרי זה נאמר רק במקום שחטא שהוא צריך כפרה. ולכן מסכימים רבי עקיבא ורבי טרפון שבמקרה כזה שמניח דמי המקח ביניהם ומסתלק. על מה הם כן החלקו? על מקרה שגזל מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן גזל, שרבי טרפון אומר שבמקרה כזה מניח דמי הגזלה ביניהם ומסתלק, ורבי עקיבא חולק ואומר שאין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד מאותם חמישה. עד לכאן לשון התוספתא, ומדייק רבונה, ואיסא על כדעתה. ואם עולה על דעתך לומר שרבי עקיבא ורבי טרפון החלקו דווקא במקרה די השתבע הגזלן, אז מה לי לקח, מה לי גזל? הרי אם חיוב התשלומים נובע כתוצאה משבועת השקר, אז המחלוקת שלהם שייכת בין במקרה של גזל, בין במקרה של תשומת יד, דהיינו של מקח, למרות שמקח בהיתר בא לידיו. ועוד מיטיב מקשה רב הקושייה השנייה, שיש ברייתא שאומרת, מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם מקח, ולא היה יודע מאיזה מהן לקח, ובא לפני רבי טרפון, ושאל אותו מה לעשות. אמר לו רבי טרפון, הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק. בא אותו חסיד לפני רבי עקיבא ושאל אותו מה לעשות. אמר לו רבי עקיבא, אין לך תקנה עד שתשלם את דמי המקח לכל אחד ואחד מהם. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה רבה, ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שרבי עקיבא ורבי טרפון נחלקו דווקא במקרה דמשתבעה, אבל הרי מדובר על חסיד, וחסיד מי משתבע בשקרה? האם ייתכן שהוא נשבע לשקר? וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר, דמשתבע והדרה וחסיד, שהוא נשבע לשקר לפני שהוא היה חסיד, ולאחר מכן הוא עשה תשובה ולכן הוא נקרא חסיד, והרי לא ייתכן להסביר כך, שהרי, כל איכה דאמרינה, כל מקום שנאמרה לשון מעשה בחסיד אחד, או שמדובר על רבי יהודה בן בבא, או שמדובר על רבי יהודה ברבי אלי, ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אלי, שניהם חסידים דמעיקר אהבו. הם לא היו חוזרים בתשובה, אלא היו מתחילה חסידים. אז בהכרח לא מדובר שאותו חסיד נשבע לשקר, ובכל זאת נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא. אלא נאלצת הגמרא לומר שמשנתנו לעולם בשיטת רבי טרפוני, שהרי אם משנתנו הייתה כשיטת רבי עקיבא, אז אפילו במקרה שהגזלן לא נשבע לנגזל, הוא עדיין היה מחויב ללכת ולהחזיר לו את הגזלה אפילו עד מדי. ומודה רבי טרפון לרבי עקיבא, שהיחד היא השתבה שנשבע הגזלן לשקר, שהוא יצטרך להחזיר את הגזלה לנגזל. מה איתה מה? מפני דאמר קרא, ביחס לגזלן שנשבע לשקר, לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. ורבי עקיבא לעומת זאת, סובר, שאף על גב דלא משתבע הגזלן לשקר, עדיין כניס, כנסו אותו שהוא יצטרך להחזיר את הגזלה לנגזל, ולא ניתן להסתפק שהוא יחזיר את הגזלה לבית הדין. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, הרי אם העמדנו את משנתנו כרבי טרפון, שרק במקרה שהגזלן נשבע לשקר, אז אכן הוא צריך להוליך את הגזלה לנגזל, אבל במקרה שהוא לא נשבע לשקר, הוא לא צריך להוליך את הגזלה לנגזל, ורבי טרפון, מכדי, הרי העמדנו את דבריו, שאיך הדם השתבע הגזלן לשקר, לא סגיה, זה לא מספיק, בפני עצמו לחייב אותו להשיב את הגזלה לנגזל, במקרה דלא הודה שהוא נשבע לשקר. שהרי הכפרה וחובת ההשבה של הגזלה לנגזל שעליהם דיבר הפסוק, הם רק במקרה שהגזלן הודה שהוא נשבע לשקר, כפי שכתוב בגזל הגר, והתוודו את חטאתם. אז אם כך, מהי איריה, מדוע מדובר במשנה, שהגזלן צריך להשיב את הגזלה דווקא במקרה ונשבע, הרי אפילו בלא שבועה, נמי גם מחייב רבי טרפון את הגזלן להשיב את הגזלה, דתניה. שהרי שנינו בברייתא שנאמרה על המשנה הזו, מודה רבי טרפון באומר לשניים, גזלתי אחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם שהוא נותן לזה מנה ולזה מנה, הפכנו דף מפני שכבר הודה מפי עצמו, והוא רוצה לצאת ידי שמיים. אז אף על גב שבית הדין לא יכולים לחייב אותו לשלם לכל אחד מהאנשים, אלא מספיק שהוא יניח לפניהם, בכל זאת, כדי לצאת ידי חובת שמיים, אין הוא יוצא עד שישלם לשניהם. הרי שלדעת רבי טרפון, גם במקרה שהגזלן לא נשבע לשקר, כדי לצאת ידי חובת שמיים, הוא צריך להשיב את הגזלה לכל אחד מהאנשים. אז אם כך, מדוע המשנה שהעמדנו אותה לשיטת רבי טרפון, דיברה דווקא על מקרה שהגזלן נשבע לשקר? הרי מוכח מהברייתא שלשיטת רבי טרפון, אפילו בלא שבועת שקר, צריך הגזלן להשיב את הגזלה לידי הנגזל, אלא מכוח קושייה הזו אמר רבא, שאני מתניתין, שונה הדין של המשנה שלנו, שהיא מסתדרת לדברי הכל, בין לרבי עקיבא, בין לרבי טרפון, והיא לא דומה למשנה ביבמות, על אדם שגזל מחמישה ואין הוא יודע ממי הוא גזל, ששם, בין אם הוא נשבע להם לשקר, בין אם הוא לא נשבע, נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא לעניין דינה, שלפי רבי טרפון הוא לא מחויב להחזיר את הגזלה ליד הנגזל, ולפי רבי עקיבא הוא כן מחויב להחזיר את הגזלה ליד הנגזל, אפילו במידה שהוא לא נשבע לשקר. ומה שהקשנו, כיצד ייתכן לומר שמשנתנו היא בשיטת רבי עקיבא, שהרי רבי עקיבא מחייב במשנה ביבמות להשיב את הגזלה לידי הנגזל אפילו במקרה שעל הגזלן לא נשבע לשקר, אין בדבר קושייה. שכיוון שבמשנתנו ידע הגזלן למען גזלי את מי הוא גזל ועוד אילי, והוא הודה לו שהוא גזל ממנו, אז כיוון דאפשר להדורי ממונה למרי, כיוון שהוא יכול להחזיר את הכסף לבעליו, הווה לכמן דאמר לי, הנגזל הגזלן, כל זמן שאתה לא מחזיר לי את הגזלה, יהיו לי בידך. כך שהגזלה נחשבת כפיקדון בידיו של הגזלן. הלכך והדין במקרה כזה, שאם הגזלן נשבע לשקר, אז אף על גב דקה אמר לי, הנגזל הגזלן, יהיו לי בידך כפיקדון, כיוון דבאי כפרה, כיוון שהגזלן רוצה כפרה על מעשיו, לא סגי, עד דמתי לידי. הוא לא יכול להיפטר מהעונש, עד שהוא ישיב את הגזלה לידי הנגזל. במקרה שהוא לא השתבע לשקר, עזבי הגזלה גבי אצלו כפיקדון, עד דעתי, עד שיבוא הנגזל ושקי לי, ויקח ממנו את הפיקדון. וזה שונה מהמשנה במסכת יבמות, ששם אמר רבי עקיבא שמצד הדין, אף על גב שהוא לא נשבע לשקר, הוא צריך להחזיר את הגזלה לכל אחד מהחמישה, שהרי אין הוא יודע ממי הוא גזל, ולכן אין אפשרות אחרת שהוא יצא ידי חובה לשמיים, אלא אם כן הוא יחזיר את הגזלה לכל אחד מהם. עד לכאן דף קוף ג'. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שכל מקום שנאמר מעשה בחסיד אחד, הכוונה או לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה ברבי אילאי. רבי יהודה בן בבא חי בתקופת מרד בר כוכבא, והיה חברו הטוב של רבי עקיבא. כשרבי עקיבא הוצא להורג על ידי הרומאים, הוא אסר על שימוש בבשמים לאות אבל, וכך מסופר עליו במסכת עבודה זרה דף ח'. גזרה מלכות הרשעה גזרה, כל הסומך יהרג, וכל הנשמח יהרג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחום שסומכים בו יעקר, מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, בין שתי תחומי שבת, בין אושה לשפרם, ושמח שם חמישה זקנים, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, ורבב ימוסיף גם את רבי נחמיה. כיוון שהכירו בהם אויבים, אמר להם, בניי רוצו, אמרו לו רבי, ואתה מתה עליך. אמר להם, הרי נמוטה לפניהם כאבן שאין לה הופכין. אמרו, לא זזו האויבים משם, עד שנעצו לגופו 300 לולניות, דהיינו חניתות של ברזל, ועשאו לגופו כחברה. לפי מסורות שונות מימי הביניים, ציון קברו נמצא בשפרעם, והמחלף הסמוך, מחלף סומך, קרוי לציון הסמיכה שערך באזור. על מציאת הקבר המיוחס לבן בבא, הכריז הרב ברוך אבו חצירה בעת ביקור שערך בשנת 1987 בעיר קריית אתא, הגובלת באתר ממערב. רבי יהודה בר אילאי, שמוזכר בדרך כלל כרבי יהודה סתם, היה תנא בדור הרביעי של תקופת התנאים, המחצית השנייה של המאה השנייה לספירת הנוצרים, מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא. מאות מובאות מדבריו נזכרו בשישה סדרי המשנה, והוא התנא שפסקם מוזכרים במשנה במספר הגדול ביותר מבין התנאים האחרים. הוא דגל בתפיסה של לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, ויישם אותה בחייו. בניגוד לתפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי שיש להתמסר ללימוד תורה באופן בלבדי, הוא היה באסכולה של החכמים שסברו שיש לשלב לימוד תורה עם מלאכה, ואף נזף במי שאינו מלמד את בנו מקצוע. מסופר עליו שהיה נושא על כתפו קד מחרס כאשר היה הולך לבית המדרש, והיה אומר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. על פי תיאור מעט הרב מנחם החברוני בסביבות 1215 לספירת הנוצרים, רבי יהודה נקבר בטבריה. מעט מאוחר יותר, הספר תוצאות ארץ ישראל מתאר את קברי רבי יהודה ותלמידיו בדרך מעין זיתים לצפת. מסורות מאוחרות נוספות לקברו אנו מוציל בכבול ובצפת על ידי רבי אברהם זקות, שמספר על קברו בכבול יחד עם רבי אברהם בן עזרא ורבי יהודה הלוי, ובמקום אחר הוא מספר כי קברו מצוי בצפת, סמוך לקברו של רבי יהודה הלוי. הקבר בדרך מעין זיתים שימש במהלך הדורות כמקום תפילה. הידיעות הראשונות שבידינו על ציון קבר זה הן מהמחצית השנייה של המאה ה-13, כאלף שנים לאחר מותו. על פי העדויות, שימש המקום לתפילה ולפולחן, היו בו נרות והקדש, ואילנות היו נטועים סביבו. במאה ה-16 נהגו חכמי צפת ומקובליה לעלות אל הקבר. כך אנו מוצאים את רבי שלמה אלקבץ, ואת הרמק, את הארי וחבורתו, ומקובלים נוספים מגיעים לציונו של רבי יהודה בר אילאי, כדי ללמוד שם תורה וכדי לעשות שם ייחודים ומעשים קבליים שונים. רבי אלעזר אזכרי אף מספר על גילוי אליהו, לא זכר רבי יוסף סרגוסי. גם בני חבורתו של רבי משה בן מחיר קיבלו על עצמם ללמוד ולהתפלל בקברו של התנא.